הגענו לדף ים עמוד ב' שתי שורות מלמטה, למדנו בדף הקודם שאדם לא עשוי, יש חזקה, אדם לא עשוי לפרוע את החוב שלו לפני הזמן, אי בא אלו, תבעו לאחר זמן, ואמר לו פרטיך בתוך זמני, המלווה תובע את הלווה אחרי זמן פירעון החוב, ואמר לו הלווה, באמת פרעתי בתוך הזמן, כלומר לפני הזמן, מה הדין? מי אמר לי במקום חזקה, אמר לי למה לי לשקר? מצד אחד יש פה סברה, למה לא לשקר? הרי מכיוון שמלווה היה רוצה לשקר, יכול לטעון שפרע את החוב לאחר שהגיע הזמן, הטענה הזו כמו שלמדנו היה נאמן, לכאורה יש להאמין לו גם כשהוא טוען שהוא פרע בתוך זמן, למרות שיש חזקה. השאלה אם אומרים את סברה הזאת, מה לי לשקר, במקום יש חזקה, או דילמה במקום חזקה, לא אומרים מה לי לשקר, אז הגמרא מנסה להביא ראיה מהמשנה שלנו, תשמע בחזקת שנתן עד שהביא ראיה שלא נתן. עכשיו מה מדובר? איך ידעמי? אילי מה שתבעו לאחר זמן ואמר לו פרטיך בזמני, למה לא מאמינים לו? פשיטה, הרי ברור. למה שלא עכשיו שלא מאמינים לו? הרי פרטיך בזמני, ברור שיש חזקה שהוא נתן, הוא נאמר על כך, אם הוא טוען שהוא שילם בזמנו. הנאמר על כך, המשנה לא הייתה צריכה להגיד את זה, אלא מה מדובר? דאמר לי, פרטיך בתוך זמני, כלומר לפני הזמן. ועל זה אומרת המשנה שהוא בחזקת שנתן, למרות שבמקרה הזה בעצם יש חזקה מנוגד שאדם פורע בתוך זמנו. על מה אפילו במקום חזקה, אמרים מה לי לשקר, משהו שמועילה אמירת מה לי לשקר, אפילו במקום חזקה, אומרת כמו לא, אי אפשר ללמוד מכאן, כפי שראינו בדף הקודם, שאני אחת לכל שפה ושפה זימנהו, כאשר נשלמת בניית כל שורה ושורה של אבנים, אז יש לה זמן לשלם את ה... אז צריך לשלם את התשלום על זה. כלומר, נאמנות השכן, לא, זה לא בגלל סברת למי לא לשקר, שמועילה אפילו כנגד חזקה, אלא כי אין פה חזקה כנגד טענתו, צריך לשלם אחרי כל שורה ושורה. עוד מהספר של המשנה תשמע, מ-400 ולמעלה, אין מחייבים אותו. שמח על כותל אחר וכולי, מחייבים אותו לשלם בחלקו בהגבעה. במקרה זה אומרת המשנה שבונה את הכותל השני הוא בחזקת שלא נתן וכולי. עד שביא ראיה שנתן. איך ידע, מה מדובר? אם היה אילי מה שתבעו לאחר זמנו, ואמר לו פרטיך בזמני, אמר, למה לא נאמן? הרי הוא אמר פרטיך בזמנו. הרי אדם אמר, הוא נאמן אומר ששילמתי בזמן. אלא אמר פרטיך בתוך זמני. אז זה אומרת המשנה שהשכן הוא בחזקת שלא נתן, למרות שהיה בידו לשקר ולהיפטר בטענת פרטיך בזמני. למה? למה במקום חזקה? לא אומרים מה לשקר, עכשיו זה חיה הפוכה. מה שבמקום חזקה לא אומרים, לא מועילה, למה לשקר? יש פה חזקה שדם לא עשוי לפרוע בתוך הזמן, כמו לפני הזמן. אומרת גם כאן, כמו שדחינו בדף הקודם, שאני אחד אמר, מי ימד מחייב לרבנה? מי אומר שחיים יחייבו אותו להשתתף בהוצאות ההגבה? מכיוון שהדין הזה שמי שסומך כותל כנגד הכותל הראשון, הוא חייב להשתתף בהוצאות בניית הכותל הראשון. הוא בעצם לא ידוע לכל, אנחנו מניחים שהוא לא עשוי לשלם. בלי שבית דין יחייבו אותו בכך, אפילו אם הוא טוען שהוא נתן לו חלקו בזמנו, הוא לא נאמן, כי הוא לא מכיר את הדין. אמר לרווח הברית רב על רבה שיטה שמה מסיני אבי ראייה, שלא אומרים מיגו במקום חזקה מהמשנה בשבועות, מנה לי בידך, מי שאומר לחבר מנה לי בידך, והנתבע אמר לו, הנה, אכן אני מודה שאני חייב לך מנה, בפני עדים. ולמחר אמר לו, הטובה לנתבע תנאו לי, ואמר לו, נתתי לך, בינתיים כבר נתתי לך את זה. הוא נאמן, הוא פטור לשלם. אף פי שאתמול הודע לו שחייב לו, נאמן לטעון שפרה בינתיים. אבל אם כשתבעו למחר אמר לו אין לך בידי, בעצם אני לא חייב לך, אז חייב לשלם. מה אליו? נתתיו לך, דאמר לפרטיך בזמני. כלומר, נתתיו לך, פירושו הכוונה אמר לי ללווה למלווה בעצם, כשהגיע זמן הפרעון אני פרעתי, ואכן הוא נאמן על זה. ואין לך בידי שאמר לפרטיך בתוך זמני, כלומר לפני שהגיע זמן הפרעון, וקטני חייב. עד במקום חזקה לא ממה לשקר. כתוב מפורש שהוא חייב. במקרה השני שנאמר שפרשנו את זה פרטיך בתוך זמני, הלווה חייב, למרות שיכולה לטעון פרטיך בזמני. אתה רואה שלא אומרים, מה לי לשקר, במקום חזקה, אומרת כבר לא. מה אין לך בידי, לא היו דברים מהעולם, הרי אין לך בידי, אין הכוונה פרטיך בתוך זמני, הכוונה, הוא מכחיש את הלווה מכל וכל. מכיוון שבזה הוא סותר את הודעתו מאתמול, הוא חייב לשלם, יש עדים שבפניהם הודע שהוא לווה ממנו. לכן אם אחר כך אמר לא לוויתי, לא היה שום דבר, אז לא מועיל כלום, דמר מה, כל האומר לא לוויתי, כי אומר לא פרעתי דמי וכולי. כי הרי מי שלא לווה, ודאי לא פרע. אז הטענה השנייה לא מתייחסת לפירעון מוקדם, לכן אפשר ללמוד מכאן לגבי חזקה ומה לי לשקר. עוד אמר להמשך המשנה, שמח לו לכותל שבין החצרות כותל אחר, אז מגלגלים לו את הכל. אמר והוא נשמח הכוונה לפעל, מה קורה אם הוא שמח את הכותל השני רק למשך חצי הכותל הראשון? לא שמח לכותל לכל אורך הכותל, לכל גובה הכותל הראשון. אז שמח לכולה, הוא חייב לשם לחלקו בכל ההגבה, לכל משך הכותל הראשון. אבל רבנך אמר לו, למה זה שמח שמח? כלומר, מחייבים אותו בהתאם מה ששמח למה שלא שמח, לא שמח. הוא מודה רב הונה במקרה דה קרנה ולופתה, מקרה של פינת הבית ולופתה, חיבור אליה, כלומר שהשכן השני בעצם בנה כותל יוצא מקרן זווית ביתו כנגד מקצת אורכו של הכותל שבנה השכן הראשון. פה מודה רב הונה שבמקרה הזה, שהשכן משלם את הכל. מודה רב נחמן על הפריזה. רב נחמן, שהוא אמר, מה זה שמח, שמח, מה זה לא שמח, לא שמח, פה הוא מודה במקרה שהשכן שנתן בעצם על הראש כותלו עץ ארוך ועווה, שניתן על פני כל אורך הכותל, נניח עליו ראשי קורות, או בקוות הדקשורים, כשעשה שעשה חורים בראש הכותל, נניח שם ראשי קורות שבהם, וזה הוא משלם את חלקו בכל גובה הכותל, כי ברור שהכנות אלו בכותלו מראות שבכוונתו להניח קורות מכותלו לכותל הראשון, עבור בעצם רצפת עלייה, לכן גם יגביא את הכותל, ואז הוא יגביא את הכותל לשמש בכותל לקומה שנייה. כלומר בפועל הוא מתכוון להשתמש בהכל. מכם שהוא משתמש בהם, הוא רוצה להשתמש בהכל, צריך לשלם על הכל. אמר רב הונא בי קווה, כלומר חלונות, הם נבנו בצד החיצון של הכותל המבדיל בין החצרות. לא עבר חזקה, זה לא הוכחה שהשכן השני נתן חלקו לבניית ההגבהה. הוא לא נעשה בעצם מוחזק בכותל הזה. אנחנו מדברים פה על מקרה שזה שבנה את הכותל בין החצרות והגביא אותו למעלה מ-400, עשה בו חלונות או חורים, כן, לצד חברו להנחת ראשי קורות. עכשיו רב הונא אומר שאין עשיית החלונות ראיה לטענת חברו, אני סייעתי אותך להגביה, עדי השתתפותי בהוצאה מהראש, אם מלא שסייעתי אותך, לא היית מכין לי בעצם מקום להנחת קורות. לא, זה לא ראיה לכך. ואף גם דה עבד למיוניטי, אף לפי שהבונה התקין בחלונות מסגרת מעץ עבור הקורות. זה לא הוכחה לכך שהוא השתתף בבנייה. דאמר דה, הבונה יכול להגיד, אמינה לחיפאיסט לי, לא יתראה שיטאי. אמרתי לעצמי, תשמע, לפני שבניתי את ההגבהה, כאשר תפייס אותי בממון, עבור מה שהגבתי, עצם זה שהגבתי, תחליט לסמוך לי כותל כנגד הכותל שבניתי, אז לא יהיה הכותל שניזוק בניקוב החורים לצורך הנחת ראשי הקורות. תוך כדי בניית ההגבהה, אכן החלונות הכותל מהצד שלך עבור האפשרות הזאת. לא יהיה לי נזק אם תסמוך לי כותל, ולכן החלונות עם מסגרת לא מוכיח שהשכן אכן סייע בבניית ההגבהה. עכשיו הגמרא עוברת פה לדון בחזקת תשמיש, כלומר בזכות ההשתמשות בנכסי חברו, ומגדירה גבולות הזכות הזאת. כלומר, כשאדם משתמש בנכסי חברו תשמיש של קבע בפניו בלי רשותו, וחברו שותק, המשתמש טוען שהוא קנה, הוא קנה במחר, במתנה, קיבל את זה בעצם מהבעלים, את זכות השימוש הזה, שתיקתו של הבעלים אכן מוכיחה את הטענה הזאת שמחזיק שהוא קנה מהבעלים את הזכות הזאת. עכשיו החזקה הזו לא צריך 3 שנים, כמו אנחנו נראה לגבי פרק שלישי בחזקת קרקעות. אני נוצרת מיד כשהוא משתמש בפני בעל הנכס, ובעל הנכס שותק. אנחנו מניחים שאין אדם מרשה לחברו להשתמש בשאלות, להשתמש בדברים שלו, תשמיש של קבע בלי רשותו. לכן כשהוא שותק, כשחברו משתמש בזה, שתיקתו מוכיחה שאכן הוא הקנה את הזכות הזאת לחברו. אז אמר רב נחמן, אחזיק להורדי, לא אחזיק לקשורי. קשורי אחזיק להורדי. אם אדם החזיק נניח בזכות, נניח ראשי רעיתים, ראשי קורות דקים על הכותל של השכן, זה לא אומר שהוא החזיק בזכות להניח מקומם קורות כבדים. כי השכן יכול לטעון, שמע, הוא נתן זכות רק לדברים שהם דקים, לא לדברים שהם כבדים. אבל אם הוא החזיק בזכות להניח קורות כבדות לקשורי, אז אחזיק להורדי. זה מועיל גם לדברים דקים יותר, כי זה פחות נזק. רב יוסף אמר לו, אחזיק להורדי, אחזיק לקשורי. אפילו הוא החזיק רק בזכות להניח רעיתים דקים או קורות דקים, זה מועיל גם לדברים הכבדים. למה? יש להניח שהוא קנה מבעל הכותל את הזכות להניח שם כל דבר שהוא רוצה. וכדאמרי, יש אומרים שבית רב נחמן אמר כלשון של רב יוסף, כדיב רב יוסף שחלק עליו, אחזיק להורדי, אחזיק לקשורי, לקשורי, אחזיק להורדי. וכן דברים נוספים, אמר רב נחמן, אחזיק לנטפי, אחזיק לשפחי. אחזיק לשפחי, לא אחזיק לנטפי, אומר רב נחמן, אם אדם יחזיק בזכות שגגו יתפטף מגשם לתוך חצר חברו לכל אורך הגג בלי מרזב, אז יחזיק גם את הזכות הזאת שכל מי גגו יקלחו מקום האחד בחצר חברו דרך מרזב. אם יחזיק שיכול לטפטף בכל הגינה בלי מרזב, אז יחזיק גם את הזכות דרך מרזב במקום אחד. אבל אם יחזיק לשפחי, אם הוא יחזיק את הזכות רק במקום אחד דרך מרזב, אז לא יחזיק לנטפי, זה לא נותן לו זכות לטפטף בכל אורך הגג. ובאוס אמר לו, אפילו יחזיק לשפחי, יחזיק לנטפי, כי כמו שאמרנו, אנחנו מניחים פה שהוא קנה לי בעל הכותל, זכות לירידת מגשמים מגגו לחצר חברו, בלי בכל הצורות ובכל האופנים. ויש באמת אומרים, אי קדם אמר רב נחמן, אחזיק לשפחי, אחזיק לנטפי, לנטפי, אכן אחזיק לשפחי. יש באמת אומרים, שרב נחמן אמר כמו רב יוסף, אבל לצריפה דאובני, בצריף שמכסים אותו בענפי ערבה, אז אם יחזיק בזכות קילוח מגשמים מנה לחצר חברו על די מרזב, לא יחזיק בזכות טפטוף מהגג בלי מרזב. מכיוון שהטיפות מגג כזה הם סמוכות מאוד, הם עבות מאוד וכו', בעל החצר לא יכול להשתמש בכל אזור הטפטוף, לכן בזה זה כבר לא עומק לנו זכות כזאת. אבל יוסף אמר לו, אפילו בצריפה דאורבני, ואכן הוא ככה עשה, אבל רב יוסף, עובדה בצריפה דאורבני, אכן ככה ההורה למעשה, ליאן טפטוף מגשמים מגג צריף שמכוסה בענפי ערבה, פסק מכיוון שבעל הצריף הוחזק בזכות קילוח מגשמים, אז זה בכל האופנים, אפילו באופן כזה. עוד אמר רב נחמן אמר רב רבוע, המזכיר בית לחברו בבירה גדולה, כלומר בבניין ארוך שיש לו חדרים רבים קטנים, אז הסוחה משתמש בזיזיה, בקורות שבולטות משם וקטליה בחורי הקטלים עד 400. השימוש בזיזים ובקטלים כלול בסחירות החדר. וגם בעובי הכותל וגם בראש הכותל הוא משתמש בהנחת חפצים במקום שנהגו. אבל בטובץ הפנדל לא, אבל אין לו רשות להשתמש בקטלים שפונים לגינה של אולם קבלת הפנים של הבית, זה לא. רב נחמן דידי אמר לו אפילו בטובץ הפנדל, אבל רחבה שמאחורי הבתים אין לו רשות להשתמש. ורב אמר לו אפילו ברחבה שאחורי הבתים יכול להשתמש אם הוא סוחר, זה גם כלול בסחירות. אמר רבי נהי קשור עוד המטל את הקורה הזאת של הסוכה שעשויה לצל, שהוא שמח אותו על כותל של השכן, אם נשאר שמעת לו תמיומים ובעל הבית, בעל הכותל לא מחה, לא אבי חזקה, זה לא יוצר חזקה, באתת, כלומר כל זה בתוך 30 יום, אבל באתת את הדיימים אם זה אחרי 30 יום זה כבר אבי חזקה. אבל אי סוכה זה מצווה, אם מדובר על סוכה, לא סתם סוכה בתור מקום לאחסון או מקום לצל וכדומה, סוכה קשור עוד המטל את שעשויה לצל, אלא אם מדובר על סוכה של מצווה, מצוות ישיבת סוכה עד 7 ימים. אם עד 7 ימים לא אבי חזקה, פתת 7 ימים, אחרי 7 ימים שכבר נגמר ימי סוכות, זה כבר חזקה. והיא חברי בטינה, ואם חיברת הקורה לכותל בטית, והבעל הכותל לא מחר בו, לאל תערב לך, מיד זה חזקה, כי בעל הסוכה בעצם קנה את הזכות הזאת, כי היה צריך למחות. הגמרא פה חוזר כאן יעני זקריה, ופה הגמרא דנה ביעני זקריה בגגות. אמר רבי, שני בתים בשני צידי רשת הרבים. יש שני בתים שעומדים זה מול זה, והם שני צידי רשת הרבים, יש שתי רבים באמצע. מכיוון שיש איזה קריאה בעצם מאחד לשני על די עמידה על הגג, אז זה בעל הבית האחד צריך לעשות מעקה בגובה 400 כדי למנוע איזה קריאה לחצי גגו, כלומר לחצי ברוחב, וזה עושה מעקה לחצי גגו גם כן לרוחב, ואת שני המעקות יש לבנות זה שלא כנגד זה, כל אחד תופס צד אחד, אם זה נגיד מצד ימין זה מצד שמאל, הוא מעדיף, כל אחד ממשיך את מעקה הוא קצת יותר, שיהיה איזה אזור חופף. עומד גם למה דווקא רשת הרבים, מהי רשת הרבים, אפילו רשת הרחינם, מה ההבדל, רשת הרבים יצטרך ללמד לגמרא. צריך את זה בשביל רשת הרבים. למה אמרו אתם הנמלי, סוף סבא בי להצטנועים ברשת הרבים, כמה שמונת שלא ככה. אם לא כן, היית עלול לומר שכל אחד שלא רוצה לעשות מעקה, יכול לומר לחבר תשמע, מה יהיו למעקה שעשה? הרי בכל מקרה תצטרך להצניע את מעשיך בבני רשת הרבים. כלומר, בני רשת הרבים יכולים להסתכל. אז לא, כמה שמונת שלא ככה. אתה אמר לי, כי בעל הגג שרוצה, הוא רוצה, בעל הגג שרוצה במעקה, יכול להשיב שהוא לא רוצה, יכול להגיד, תשמע, יש הבדל. אתה יכול להסתכל עליה בצורה אחרת מבני רשת הרבים למטה. יש בני רשת הרבים למטה, נכון. אבל אתה יכול להסתכל יותר. רבים, ביממה חזולה, בני רשת הרבים מלמטה, הם נמצאים בחוץ רק ביום. בלילה בני רשת הרבים לא מסתובבים, בלילה לא חזולה, אבל אתה, שיש לך את הגג שכנגד, אתה יכול להסתכל גם בלילה. עד בין ביממה, בין בלילה חזית לי. או הנה מרבים כי קם הנה חזולה, רבים שיכולים לראות אותי, זה בעצם, כי עתידן לא חזולה, זה רק כשאני עומד על הגג, אבל כשאני יושב על הגג, הם לא רואים אותי. הם רואים אותי מלמטה. אבל אתה רואה מכנגד, אז את חזית לי בין כי קמינה, בין כי עתידנה, בין כשאני עומד, בין כשאני יושב. ורבים, הרבים יכולים לראות אותי, כך הוא עוד יכול להגיד, כי מיינו חזית לי, כי לא מיינו לא חזו לי. כלומר, הם יכולים לראות אותי כשמרימים את הראש, מסתכלים בכוונה מלמטה למעלה וכדומה, ואתה, גם שאתה לא מסתכל בכוונה, מכיוון שבאופן כללי אתה רואה אותי מכנגד, אז כלומר, גם כשאתה מעיף מבט, אתה רואה אותי כבר. את מילה נמי, כך חזית לי. יוצא שבעצם הוא יכול לטעון שבני רשות הרבים בעצם, הם לא גורמים להימנע לעשות דברים צנועים על הגג, רק אתה הוא זה שגורם לי כך, לכן אתה חייב לבנות מעקה, נהיית איזה קריאה. עוד אמר, זה עושה מעקה לחצי גגו, זה עושה מעקה לחצי גגו, זה שלא כנגד זה הוא מעדיף, אומרת הפשיטה. מכיוון ששני השכנים חייבים בשווה למנוע איזה קריאה, ברור שבניית המעקה בעצם מוטלת על שניהם בשווה, כל אחד יצטרך לבנות מעקה לחצי הרוחק, כמו שאמרנו. אלה לא צריכה, דקדים חייב מנהיו ועבד, הכוונה אחד מהם קדם ועשה מעקה לחצי גגו, לפני שמעל לביתים, ואחרי זה טבעת חברו, לעשות מעקה לחצי גגו, אז הוא יכול להגיד לכאורה, מה זה אתם עניים לאידך? השני יכול להגיד, שמע, שכל עוד זקנה, אתה כבר עושה, תמשיך לעשות, כך אם אני אשלם על זה, אני אשלם את החצי השני, כך כבר את הכסף, ועד כולי, כבר תעשה את כל המעקה, למה אני צריך לעשות עכשיו לבנות חצי מעקה לגג שלי? עד רבה, כבר התחלת לעשות, כבר הקדמת ועשית, שאין לך, תעשה את כל הגג, אומרת, מה לא, כמה שמן שלא כך, אמר לי, מה הטעם לא עבדת? מה, למה אתה לא רוצה לעשות מעקה לגג שלך? למה אתה אומר לי לשלים את הגג אצלי ולא לעשות מעקה לגג שלך? משום די מתראי שיתך, כי הכותל ביתך בעצם ניזוק מכובד המעקה. אז גם אני לא רוצה שיהיה יותר מדי, אני לא רוצה להשלים את המעקה אצלי, כי יהיה יותר מדי. אל נע מתרלי השיטאי, גם אני לא רוצה לבנות את כל המעקה לגג שלי, כי בגלל הכותל הבית שלי ינזק. אמר רב נחמן אמר שוב על גג הסמוך לחצר חברו, עושה לו מעקה גבוה 400 מנוע זה קריאה, מגגו לחצר חברו, אבל בין גג לגג שסמוך לו, לא, אין צורך במעקה. בגגות סמוכים לו, כי ההשתמשות בגג זה לא דבר קבוע, וכן בגג אדם יכול להיזהר בזה וכו'. אבל בין גגות שאינם סמוכים זה לזה, זה מה שלמדנו לפני כן, ששות הרבים באמצע, יש חיוב בניית מעקה, מאיזה קריאה, כי המרחק ביניהם גורם לחוסר תשומת לב, לידיעה מתי חברו עולה, יש פה יותר חשש לאיזה קריאה. אז אמרנו, בין גג לגג לא, אבל נחמן דידי אמר לו, אין הוא זקוק לארבע אמות, כל מה שאמרנו שלא זקוק, הכוונה אין הוא זקוק לארבע אמות, בין שתי הגגות, אבל זקוק למחיצת עשרה, אומרת גם למה צריך מחיצת עשרה? למה, אילם איזה קריאה ארבע אמות, זה בעינה, צריך ארבע אמות, אם זה איזה קריאה, אילם נתפס עליו כגנב, שמכנס השכן לפני המחיצה, יהיה ברור שלשם גניבה הוא נכנס, אז זה מספיק בסתם משהו, בגבול מסוים, להגיד, הנה, זה הטריטוריה שלי, במסיפס באלמסגיה. אילה גדיים מוטלאים, למנוע גדיים מוטלאים מלעבור לגג של שכנו, כי היו שמים גדיים וטלאים על הגג, אז זה צריך שלושה תפחים, בכדי שלא יזדקה בבת ראש סגה, מדובר שלושה תפחים, אין לו למה באמת נתפס עליו כגנב, במסיפס מה זה משתמת? הרי אם זה יש שתם איזה ציון במסיפס, עדיין שכן יכול להשתמת עם בעל הגג, ולטעון בעצם שעבר מעל המסיפס, כי הוא חושב שזה סתם ככה וכדומה. הוא היה צריך איתו לזה חפץ שנפל לו וכדומה. לכן, אם זה רק מסיפה, אז הוא יכול להגיד, שמע, אני רק באתי לקחת את החפץ שלי. אבל מחיצה עשרה לא מצא משתם, הוא לא יכול להשתמת מבעל הגג. מחיצה בגובה כזה מראה בבירור שבעל הגג אוסר כניסה ללא רשות, גם אם אתה רוצה להביא איזה חפץ. לכן יש צורך בגובה כזה, כי רק כשחברו יבוא מחיצה כזאת, הוא יפס כגנב. הגמרא מקשה על זה, מיטיב, אם היה חצרו למעלה מגגו של חברו נזקקים לו. כלומר, אין בעל החצר זקוק לבעל הגג, מה אליו, אין נזקקים לו כלל. אפילו הוא סיים מחיצה עשרה תפחים, אתה אומר לו, הכוונה נזקקים לארבע מאות, אבל נזקקים למחיצת עשרה, כמו שהוראת רב נחמן. עכשיו פה הגמרא דנה בנו במקרה נוסף של נכסים שסמוכים בגבעים שונים. איתמר נאמר, בעניין שתי חצרות סמוכות, זו למעלה מזו, קרקעית האחת גבוהה משל חברתה. אז אמר רב הונא, בעל החצר התחתון בונה לבדו כותל מכנגדו ועולה עד גובה קרקעית של החצר שלמעלה, החצר של השכן. והעליון בונה מכנגדו, ממקום שסיים התחתון ועולה בסיוע של התחתון. העליון לא צריך לסייע בבניית הכותל שלמטה עד שהגיע בעצם למה ש... לגובה שלו, כי הוא לא נפסל בעצם בנמיכות קרקעו של התחתון. אבל רב חיסדא אמר לו, העליון מסייע מלמטה הוא בונה, ותנא כדעת רב חיסדא למעשה, שתי חצרות זו למעלה מזו, לא יאמר העליון הרי אני בונה מכנגדי ועולה, אלא מסייע מלמטה הוא בונה, ואם אתה חצרו למעלה מגגו של חברו, אינו זקוק לו. אז ההוראה הראשונה של הברייתא כדעת רב חיסדא. הגענו לסוף ו' עמוד ב', נראה את המשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.